זהו, עכשיו זה מקליט. אז אנחנו בשיעור ג', יש בפסוק בקהלת, אשר עשה אלוהים את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. אז בפשטות, מה הפסוק הזה? הוא מדבר על, על היצירה של אדם הראשון. אז זה לא כל כך פשוט להסביר. מה שהמפרשים אומרים זה שבעצם היצירה של האדם ללא לפני החטא, לפני החטא שהיה לו בעצם, החטא עצמו עירב את המציאות של כביכול של בחירה בין רע לטוב, שלפני כן לא היה בכלל את היצר הרע של האדם, לא היה בתוכו, וכל השינוי שלו של המציאות היה של בירורים של אמת ושקר. אבל אחרי החטא היה מצב שהרע נעשה נעים, או נעשה ערב, בלשון של המפרשים זה ערב. היה לו עכשיו, מתחילה עכשיו, אחרי החטא, אז בעצם מתחילה אפשרות לבחור בדבר הערב, שהוא לאו דווקא הדבר הטוב והנכון. אז הביטוי של הפסוק זה שכשהאלוהים ברא את האדם הוא היה ישר, זאת אומרת שהבחירה שלו הייתה לפי מה שנכון, והמה, אחרי שהוא יצר את אדם וחווה, אז אכן זה כתוב בלשון של רבים, זה אחרי החטא, ביקשו חשבונות רבים, כיוון שנוצר להם מציאות של אפשרות לבחור בערב, אפילו אם ערב הכוונה טעים או נוח או נעים. במילים אחרות זה הרצון לקבל השתלט על המציאות של האדם, ואז האדם מתחיל לחשב חישובים, מה יהיה, איך, באיזה מציאות יהיה לי שכר או יהיה לי עונג יותר גדול. וזה החשבון שהאדם עושה. ביקשו חשבונות רבים. ככה בפשטות העניין של הפסוק הזה. המקור הבא, זה מתקשר לכם למה שלמדתם בשיעור, אנחנו נראה שזה קשור. אתם למדתם גם את שני יסודנאות בעצם, נכון? למדתם שתי יסודנאות, גם ג' וגם ד'.
כן.
טוב, זה הרבה חומר פה עכשיו, צריך יהיה לנסות ככה, לנסות להקיף את זה, זה... בעזרתכם האדיבה, אז אנחנו ננסה כאילו בכל זאת לנסות להקיף את זה. אז אני ממשיך. מי נמצא פה? אפשר רק להגיד שנדע?
אברהם.
אברהם.
נילי.
כן, נילי, שלום.
שרית.
שרית.
יפעת.
יוסי גם שמעתי? לא. לא. אוקיי. אז זה אומר ככה. זה המשך של המקור שלמדנו בשיעור שעבר, או בשיעור הראשון. בשיעור הראשון זה היה, אני חושב. לא, השיעור שעבר. אז כותב הרב במאמר החירות, ומותר האדם על בעלי החיים הוא שהאדם יכול להסתכל למטרה רחוקה. זאת אומרת, להסכים לקבל עתה שיעור ידוע של מחובים, מתוך בחירתו את העונג. או התועלת שעתידה לבוא אליו לאחר זמן. זאת אומרת שאדם יכול לבחור כרגע לשלם איזשהו סכום של סך של יסורים מסוים, כדי לקבל אחר כך את השכר המצופה, העונג שהוא מקווה לו. אבל האמת שאין כאן יותר מחשבון, שהוא לכאורה מספרי. כלומר, שמעריכים את התענוג או את התועלת העתידים לבוא, שיש בהם עדיפות ויתרון על הצער שהם סובלים מהמחובים, שהסכימו לקבל עליהם עתה. ורק עניין של ניקיון יש כאן, שמנקים את הצער והאיסורים מתוך התענוג המקווה ונשאר להם עודף מסוים. זאת אומרת שכל החשבון של האדם, גם כשהוא מסכים לשלם מנה מסוימת של מאמץ או ייסורים שלא מענגים אותו, כמו מה שהאדם הולך לעבודה, אז בעצם הוא מסכים לעשות את, נגיד שהעבודה שלו היא קשה לו, הוא לא נהנה ממנה מאוד, אבל הוא מסכים לתת את הסכום מסוים הזה של היגיעה, הצער הזה, כדי לקבל אחד של את התענוג שיהיה לו בזה שיקבל את השכר, נניח של השכר העבודה. והוא מקווה שהתענוג יהיה קצת עדיף על היצורים, מבחינת כביכול סיכום של כמויות, אז יוצא שהתענוג, הוא מצפה שיהיה לו עודף מסוים על המאמץ שהוא עשה.
יש המון רעש.
רק התענוג. וכן קורה, אז מה אומר, מה זה שנמשך בהכרח אחר התענוג? זה שבעצם כל המטרה שלו זה להשיג את התענוג, גם בזה שהוא נותן את, את ההגיעה. וכן קורה לפעמים שמתענים. דרך אגב, המתענים פה אצלכם רשום בעין, נכון? אז המילה הזאת זה טעות כתיב. המאמר עצמו כתוב מתענים באלף, וזה, במאמר זה נכון. המילה מתענים, הכוונה מלשון הונאה. מתענים, הכוונה שקיווית לקבל משהו ולא קיבלת, זה נקרא הונאה מלשון של צער. כמו שאיסור, אסור להונות. יש איסור להונות אחד את השני. אז הכוונה, האיסור הזה לא רק, זה לא הונאת ממון, זה הונאת דברים. הכוונה זה שאדם מצער את השני. יש לנו איסור, יש מצוות לא תעשה מהתורה, לא תונו איש את עמיתו. וזה מצוות לא תעשה שהכוונה שלה שאסור לצער את השני. אז מה זה, ומה אומר פה? וכן קורה לפעמים שמתענים באלף, היות שלא ימצאו בתענוג שהשיגו, שיהווה את העודף המקווה לעומת האיסורים שסבלו. אז זה לא היה שווה את זה בסופו של דבר. רצינו, התאמצנו, עשינו מאמץ לעשות איזשהו, נגיד, קיווינו שיצא לנו איזשהו תועלת, ובסוף לא היה שווה. אז מה יוצא? שהוא בעצם מצטער מזה. ונמצאים על כן בגרעון, הכל כמנהג הסוחרים. זאת אומרת שזה בעצם רק סוג של, סוג של מסחר שאדם עושה חשבון כמה סבל לעומת כמה תענוג שהוא מקווה להפיק מזה. ואחרי הכל, אין בזה הבדל בין האדם לבעלי החיים. ואם כן, אין כלל בחירה חופשית מדעת, אלא כוח המושך, המושכם אל התענוג המזדמן להם באיזה צורה שהיא, והמבריח אותם מסיבות המחיבות. ובכוח שתיים אלה, ההשגחה מוליכה אותם לכל המקומות הרצויים לה, מבלי שאלת פיהם כלל. זה אני מזכיר שאנחנו מדברים על האדם שהוא לא מתבונן. הוא לא עושה חשבון של מצוות, הוא לא עושה חשבון של מה נכון, הוא עושה חשבון של מה שווה לי יותר. אם אני לא אעשה כלום, אני אענה פחות. אם אני קצת אתאמץ, אני אענה יותר. זה הסיכום של החשבון הזה. וכמה אני, כדאי לי להתאמץ, תלוי. אם התענוג הזה הוא גדול, אז אני יכול להתאמץ הרבה, אבל אם התענוג הזה הוא קטן, אז זה לא שווה לי להתאמץ הרבה, אז אני לא אעשה כלום, נגיד. זה התוצאה של אותו חשבון.
יש כאן אבל, סליחה רגע נועם, יש גם את ה, בעצם את הדמיון של האדם על מה הוא יקבל. זה לא בעצם...
נכון. נכון, זה נכון, זה מה שדיברנו בשיעור, מה שהיה שם בשיעור, ובאמת זה נכון, גם פה, גם במקרה הזה, זה מה שהוא אמר הרב, הוא אמר שלפעמים קורה שמתענים, כי למה? כי הדמיון היה שנקבל תענוג גדול וזה יהיה לנו משתלם, אבל בסופו של דבר זה לא היה משתלם, כי הדמיון לא היה נכון, ומה נוצרה לפי השיעור שלכם? נוצרה אכזבה. זה הלשון, זה הכוונה במילה מתענים פה, אפשר להגיד מתאכזבים. מתאכזבים, היות שלא ימצאו בתענוג שהשיגו, שיהווה את העודף המקווה לעומת היסורים שסבלו. זה דבר שאפשר למצוא אותו בדוגמה בכל הזמן, כל, בחיי היום-יום זה קורה הרבה, זה יכול לקרות הרבה. נגיד, אומרים, אנחנו ניסע לשבת. אז נכון שקשה להמיץ את כל הילדים ולהביא, ולארגן את כל הדברים ולהביא מזרונים או מה שלא יהיה, אבל מקווים שהתועלת, התענוג שיצא מזה יהיה יותר גדול מאשר היסורים. אבל אז נגיד אם חס ושלום נסו לשבת והיה רק בלגן ולא היה נחת ולא היה נעים ולא היה עונג של שבת, חס ושלום, ולא היה לאף אחד, אז יוצא שהם מתאכזבים, כל כך התאמצנו ולא היה שווה את זה בסופו של דבר. אבל זה הכל חשבון, זה הכל מנהג של, של כמו של סוחרים, של חשבון, שעושים חשבון של השקלול הכללי, של התועלת לעומת ה... המאמצים או הסבל כביכול שאנחנו לוקחים על עצמנו לעשות. אז תגיד כאילו זה כביכול, תגיד שזה בחירה, זה בחירה לעשות מאמץ, בחירה להתאמץ ולא ליהנות עכשיו, אבל זה לא בדיוק בחירה, כי המטרה היא ההנאה, רק שאנחנו מוכנים לתת איזשהו סכום מסוים של יגיעה כדי לקבל את אותה הנאה, ואם לא נקבל אז נתאכזב, כי הרי אנחנו לא יודעים אם נקבל או לא. נגיד אדם שהוא שכיר, אז הוא יכול, נגיד שהוא מאמין במעסיק שלו 100%, אז יש לו ידיעה ברורה כמה כסף הוא יקבל. אבל אז זה לא נקרא לזה בדיוק דמיון, למרות שגם כן יכול להיות מצב שהאדם הזה יתענה, בסופו של דבר יקרה שהמעסיק לא ישלם לו, אז מה, אז הוא יתאכזב, הוא יצטער מזה. אז נכון שזה עניין של דמיון, אבל זה בדיוק העניין של, שהדמיון הוא בעתיד, כאילו, בעתיד אתה מצפה שיהיה תועלת, אם יש תועלת אז אתה מרגיש שקיבלת את הרווח שרצית, אפילו שהתאמצת זה היה לי שווה, ואם התועלת לא שווה את זה, אז אתה נהיה, אז זה מעציב, זה גורם לך ליצבון או לאכזבה.
יש לי שאלה.
כן.
זה בפסיכולוגיה קשור לתחיית סיפוק שיש לבן אדם יכולת כזאת?
כן.
זה.
זה קשור מאוד לזה. זה קשור מאוד לזה. כי כשאדם דוחה סיפוקים, אז הוא בעצם עושה בחירה לא כאילו למנוע את עצמו מתענוג. אבל במה את מתכוונת שזה קשור? זה קשור, אבל השאלה במה את מתכוונת?
כן, זאת אומרת, לבעל חיים אין את היכולת הזאת בעצם.
כן, נכון.
אוקיי.
נכון, זה משהו שהאדם יכול עכשיו לדחות סיפוק מיידי, כדי להרוויח משהו אחר כך.
זה בעתיד.
כן, כן, בדיוק. זה כביכול, זה מה שבפסקה הזאת הוא מתאר את ההבחנה הזאת שיש אצל האדם, שיש דבר, זה אופייני למדרגה של האדם, לא לבעלי החיים בכלל. שהם עושים, שאדם עושה חשבונות. כאילו, זה הלשון, זה הבחינה של החשבון שהאדם עושה. זה מה שאנחנו, בתור בני אדם זה אופייני למדרגה שלנו, זה מבחין אותנו משאר בעלי החיים. זה נכון. תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, עמוד ב', דף עין ח', עמוד ב'. אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב, מהו שכתוב בספר במדבר, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. זה הפסוק. חז"ל אמרו, המושלים, אלו המושלים ביצרם. זה דרש על הפסוק. מה זה המושלים? הכוונה המושלים ביצרם. בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. ואז המשך הפסוק, תיבנה ותיכונן, אם אתה עושה כן, תיבנה בעולם הזה ותיכונן לעולם הבא.
נועם.
כן.
נועם, סליחה, תבקש להם לשים בהשטק. פשוט יש לך סביב שלא שומעים.
בסדר. מי שיכול לשים את הטלפון בהשטק ותרגישו חופשי לצאת מההשתקה ולשאול שאלות, אבל בזמן של הדיבור זה קצת מפריע. אני לא שומע, כי פשוט אני שומע דרך רמקול, גם ככה אני לא כל כך שומע טוב, אז לא שמעתי את הרעש. אתם שומעים אותי דרך אגב בסדר?
כן.
בסדר גמור.
תודה. אז מה בעצם הגמרא אומרת? עכשיו תראו, אני חושב שהמדרגה שהגמרא פה מדברת זה מדרגה אחת מעל. זה מדרגה אחת מעל מה שדיברנו קודם על החשבון הטבעי, החשבון של האדם שהוא עושה, כשהוא אומר, אני מוכן להשקיע סכום מסוים של יגיעה כדי להרוויח תענוג מצופה. אני חושב שהגמרא הזאת מדברת על מדרגה יותר עליונה, שבעצם זה פה מדובר על האדם שעושה חשבונו של עולם, לא חשבונו של עצמו, לא חשבונו של הרצון לקבל. קודם למדנו על החשבון של הרצון לקבל של האדם, שהוא אומר, שווה לי לעשות את היגיעה, את הקושי, את הצער הזה, כדי לקבל תענוג. אבל האמרה של חכמים היא לא באה לדרוש דרושים על היצר הרע, היא באה להראות לנו את המעלה של בעלי החשבון, מרי דחושבנה. זה אנשים שהם מושלים ביצרם, לכן זה נקרא יאמרו המושלים. לא סתם כל בן אדם, אלא דווקא פה מדובר על חשבון של מצווה. אני לא יודע למה... כן, זה גם הכוונה, אני חושב, של יואל, שהוא שם את המקור הזה, כי אני רואה שגם על פי השאלה שלו, השאלה בסוף המקור, על פי גמרא זו, מהו סוד השליטה על יצר הרע. אז,
אבל לא תמיד אנחנו יודעים מה אנחנו נקבל על כל מצווה שאנחנו עושים, וגם אנחנו לא יודעים מה אנחנו נפסיד.
נכון.
אתה לא יודע, בגלל שזה חשבונו של עולם, זה לא חשבון של האדם.
נכון.
זה איך אתה יודע? כאילו, נכון, איזה מין חשבון זה? אני לא מבינה בכאילו למה יש שם חשבון בכלל.
זה כמו שחז"ל הרי אמרו במסכת אבות, תווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. את שואלת למה, איך אתה יכול להגיד לי שאני יכול לחשב את השכר? אני לא יודע מה השכר.
גם אני לא יודע מה ההפסד. כי אתה לא יודע, במצוות אתה לא יודע על כל מצווה מה השכר וגם מה לא מה ההפסד. אומרים לך, זה המלבוש שלך, אתה צריך ללבוש את זה, כאילו המלבוש של האדם, במשל, הוא המצוות.
זה מעניין מה שאת אומרת, זה מעניין, כי שכר עבירה אתה כן יודע, ואת ההפסד של העבירה אתה גם לא יודע. והפסד מצווה, את אומרת, אתה לא יודע. ושכרה אתה גם לא יודע.
כאילו, על איזה חשבון מדובר? חשבונו של עולם. כתוב חשבונו של עולם. אני לא יודע לעשות, אני אדם פשוט לא יודעת לעשות את החשבון הזה. אז למה מדברים
של זה? אני חושב שהחשבון הזה הוא מושתת על האמונה. הוא מושתת על האמונה. הקדוש ברוך הוא, ראה נתתי לפניכם את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. למען תחיה, אתה וזרחה וכו'. זאת אומרת, אנחנו מאמינים בהשם יתברך ומאמינים בתורה, והתורה אומרת שהשכר של המצוות הוא גדול, והעונש של העבירות הוא עצום. ולמה כל זה? כי יש אהבה אמינה. יש אהבה אמינה. האדם יש לו את נטייה, יש לו, אחרי חטא האדם הראשון, האדם יש לו נטייה לבחור בעבירה, כי העבירה היא נותנת לו תענוג מיידי וברור. אז כל התורה מושתתת על אמונה. זה נקרא יראת שמיים. אז את אומרת, נכון שאנחנו לא יודעים את השכר מצווה ממש על הנייר, אנחנו לא יכולים להגיד מה זה שכר מצווה. נכון? אז זה נכון מה שאת אומרת, אבל אני חושב שבכלל קיום התורה והמצוות הוא מושתת על אמונה. אז גם כשאני עושה חשבון, אני עושה חשבון של אמונה. הקדוש ברוך הוא אמר שזה ככה, זה טוב, זה תיקון, זה, המעשה של המצווה הוא תיקון, הוא טוב, הוא בונה את העולם, הוא לא מחריב את העולם, הוא מביא אותך לתיקון שלך. אז אני אומר, זה החשבון שאדם צריך לעשות, המושלים, הם עושים את החשבון הזה, זה חשבון של אמונה. אני חושב שאת צודקת שלא יודעים את השכר מצווה, אבל כן יודעים שהקדוש ברוך הוא אומר שיש שכר מצווה. וכן הוא אומר שיש הפסד עבירה, כאילו שבעצם כביכול הרע, הרע שנמשך מהעבירה. אבל תראי, יש גם כן, גם בזה אני לא חייב להסכים עם זה שלא יודעים, כי בעל הסולם אומר שהאדם שהוא במדרגה של צדיק, אז הרבה פעמים הוא זוכה למה שנקרא, בעצם זה לא מדרגה של צדיק, הוא קורא לזה מדרגה של בינוני, שהוא זוכה להשגת ההשגחה של שכר ועונש בשלמות. ובעל הסולם מסביר שהכוונה שברור לו כשמש השכר, התענוג שיש והאור העצום שיש בכל קיום ומצווה, וברור לו כשמש הרע והסבל והכאב שיש בכל עבירה. וזה ברור לו כל כך חזק שהוא לעולם לא יכול לחטוא יותר. זה נקרא שעד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לכסלו עוד. ובעל הסולם מסביר שעצם ההשגה הזאת שהאדם משיג, זה הבנה, השגה ברורה לחלוטין ומורגשת. כמו שאתה,
לרוב האדם,
שאנחנו מרגישים שאנחנו לא נכניס את הידיים שלנו לאש, ככה האדם הזה במדרגה הזאת, שמדרגה גבוהה, היא מדרגה נפלאה.
האם זה לרוב האדם? לרוב האנשים?
לא.
או שזה ליחידי סגולה?
זה לא ליחידי.
זה חזרה בתשובה מהיראה, נכון? חזרה בתשובה מהיראה, כשחוזרים בתשובה
מהיראה. זה חזרה בתשובה מהיראה, כן. זה מה שנקרא פקיחת עיניים.
פקיחת עיניים.
כן. אז הוא אומר ששם, נילי, זה לא שזה רק ליחידי סגולה, זה כן לכל אדם, אבל זה לא אומר שכל אדם נמצא במדרגה הזאת. זה כן מדרגה שהיא כבר מדרגה גבוהה, זה מדרגה שיש לו עכשיו אפשרות להיות צדיק, זה מדרגה שהיא בין רשע לבין צדיק. אבל זה, מה המדרגה הזאת אומרת? המדרגה הזאת אומרת שהשכר העבירה שלו והשכר המצווה שלו ברורים לו כשמש, והוא מרגיש את זה, אם כל דבר שהוא עושה נגד רצון השם הוא מרגיש רע, כמו שהוא מרגיש רע אם הוא מכניס, אם הוא אוכל דבר מקולקל. אם אנחנו אנשים רגילים נאכל דבר מקולקל או שנכניס את היד שלנו לאש, עד כדי כך הוא משיג את זה כל כך ברור. וזה נבחן כאילו שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא לעולם לא ישוב לכסלו. זה פשר העדות הזאת שהשם מעיד עליו, זה שהוא נותן לו השגה כזאת ברורה כשמש על כל הריחוק שנוצר מעבירה, ועל כל השכר הגדול וההערה והקרבה והחיבור שיש עם כל מצווה ומצווה. אז זה מדרגה שהיא אולי לא היא לא ליחידי סגולה, אבל כן, זה כן מדרגה שהיא נפלאה. היא מדרגה שזה כבר תחילת התיקון של האדם. זה מדרגה של לשאוף אליה. זה ברור.
אבל נראה לי שגם אם זה מדרגה יותר גבוהה, זה גם מדרגה של חשבון. עדיין עושים בשביל לקבל את
החשבון. זה חשבון כבר נכון, בדיוק, את צודקת 100%, אבל זה חשבונו של עולם, זה כבר חשבון שהוא, זה החשבון האמיתי. כאילו זה לא אותו חשבון שדיברנו קודם על מה אני אקבל יותר עונג. זה לא שאומר אני...
בסופו של דבר זה אמור להיות בשביל לעשות נחת רוח, לא בשביל השכר.
נכון, נכון.
זה
בדיוק הבא בתור. יכול להיות שהאדם, את מתכוונת שיכול להיות שהמדרגה הזאת משקפת מציאות שאדם עושה חשבון שהשכר עבירה ייתן לי תענוג יותר גדול.
כן, אפילו אם זה בעולם הבא נגיד.
כן, יכול להיות. אבל השאלה אם באמת הממרה הזאת מדברת על מדרגה של שכר, של רצון לקבל רוחני, או שמדברת על מדרגה של צדיקים. זו שאלה. לפי איך שזה נראה, זה לפחות מדבר על המדרגה של המושלים ביצרם, דהיינו שעשו תשובה מהירה. אבל בוא נשאיר את זה פתוח. אני לא רוצה לחרוץ משהו, אני לא יכול לחרוץ את זה. אבל כללו של עניין, באמת יש פה חשבון. רק אני טוען שזה לא חשבון של תענוג, ואולי את צודקת במידה אם מדובר פה על מדרגה שבאמת אדם מחפש את השכר של העולם הבא, את השכר מצווה, ואז נופל עוד פעם לאותה חשבונאות רגילה, או החשבונאות הטבעית. אבל זו שאלה, אני לא בטוח, לא לכאן ולא לכאן. אני ממשיך למקור הבא. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. לכאורה אפשר היה להתווכח כאילו עם האמרה הזאת, אבל זה כתוב בתלמוד הבבלי. אז השאלה יכול להיות שאנחנו לא מבינים מה זה נקרא רוח שטות.
דווקא בלקוטי אמרים בדיוק קראתי שהוא מסביר את זה.
או ברב ממזריץ'.
לא, בתניא. כי אם הוא היה יודע מה...
כן, אם הוא היה יודע מה החשבון האמיתי.
כן.
יכול להיות שזה גם הכוונה כאן. כן, יכול להיות שזאת הכוונה כאילו שגם לכן יואל כתב את זה פה. הוא כותב שאלה, על איזה שטות מדובר, מה היה צריך לשנות במחשבה כדי לא ליפול לידי עבירה?
אני חושבת שרוח שטות זה תמיד הדמיון. כי אתה, ברוח שטות, כאילו, אם אתה מדמיין מה אני אקבל מזה, ואיך יהיה לי, ומה
כן.
זה נופל לעבירה, זה כאילו הדמיון רוח שטות, אני לא יודעת, אבל ככה זה נראה לי.
הרוח שטות זה תועלת מיידית, תועלת מיידית, תענוג מיידי, שנובע כמובן מהרצון לקבל של האדם לעצמו, ואז הוא אומר, שווה לי, זה החשבון שלו אומר, החשבון שלו אומר שצריך, שהוא צריך לעשות עבירה. אז מה זה הדבר הזה? זה תוצאה של דמיון, של תענוג לא נכון. בעצם זה נכון שכל עבירה היא נובעת מהדמיון הזה, אבל השאלה, מה זה מחדש לנו מבחינת החשבונאות? אני לא רואה פה את החידוש.
לא, הסברת את הרוח שטות ממש יפה. קבלה מיידית לתענוג.
כן, כאילו זה מה שמחיד אותו, זה מה שמניע אותו. אחרת אם הוא לא היה חושב שיגיע לו תענוג מזה, אז הוא לא היה עושה, נכון? אז השאלה, מה זה מחדש אבל מבחינתנו, אני לא יודע. אני חושב שכדאי להמשיך.
נועם, הוא אמר רוח שטות זה שיבוש הדעת. מה זאת אומרת שיבוש הדעת? יפה, שהוא עשה חשבון לא נכון.
כן.
הוא קיבל את התענוג המיידי שלו כאן עכשיו, ולא רצה לדחות אותו, וככה זה שיבש לו את הדעת, ואז זו רוח שטות שנכנסה בו. אם לא הייתה נכנסה בו חוסר בדעת, אז באמת היה עושה חשבון נכון והיה לא עושה את העבירה.
כן, כן.
אוקיי.
בעצם זה ביטוי אחר לחשבונאות הפשוטה של הרצון לקבל שבעל הסולם נתן בפסקה הראשונה, זה הביטוי שלה. זה שאדם עושה חשבון שהתענוג המיידי שלו זה מה שחשוב, וזה לא משנה מה נכון ומה לא נכון, ואז בעצם הוא עושה את העבירה כדי להשיג את התענוג הזה. וזה בעצם פירוש, זה בעצם הדמיון שהשתלט, זאת אומרת, זה הדמיון שהשתלט, וזה בעצם שיבוש הדעת, כמו שאמרת, כן? כן, זה קצת כאילו, לפחות למקום, למקום שלנו בסדנה, זה נראה לי קצת מתקדם מבחינת המהלך, כי זה כאילו מכניס כבר את הנקודה של ההפרש בין חשבון דה קדושה לחשבון דה קליפה. ויכול להיות שזה השיעור הזה, אני לא לגמרי סגור על הבקי, על השיעור עצמו, על המהלך של השיעור עצמו. אני חשבתי שהמהלך של השיעור זה רק ללמוד את החשבונאות הפשוטה של הרוח שטות, כאילו החשבונאות הפשוטה של הרצון לקבל, ועדיין לא נכנסתם להשוואה הזאת בין החשבונאות הזאת לחשבונאות האמיתית. אבל לפי המקורות זה נראה שכן, זה כן על זה מדובר. טוב, נמשיך, נראה, נשתדל ביחד לתפוס.
איזה אמרת בין איזה חשבונאות לאיזה חשבונאות? כאילו חשבונאות אלוקית כחשבונאות אנושית?
אני חשבתי שהשיעור הזה מדבר על החשבון של הרצון לקבל. לא על החשבון של חשבון מצווה. של, אתם אינם מתכוון? של חשבונו של עולם. כאילו, ולפי המקורות זה נראה כאילו שכן דיברתם על זה.
כן, דיברנו על זה.
כן?
כן.
טוב, בסדר, אז אם ככה זה מתאים, זה בדיוק המקום כנראה. חשבתי שזה יותר בחלקים בהמשך של הסדנה, אבל יכול להיות שזה, אם ככה זה המקום, אז בסדר.
טוב,
בן ה' אומר לפום צער האגרה, השכר לפי הסבל. ככל שאנחנו מתאמצים יותר לעשות משהו, אנחנו מרגישים קורת רוח יותר גדולה בסיומו. אפילו אם האמת היא שלפעמים מרגישים את הקורת רוח בעצמה, ולא בלי שיש שכר גשמי. זאת אומרת, אנחנו רוצים לבצע איזשהו דבר, והביצוע של הדבר הזה כרוך בסבל, אבל עכשיו, ככל שיש יותר סבל, ברגע שאנחנו מסיימים, אנחנו יותר, יש לנו יותר קורת רוח מזה. זה המהלך, כאילו, של ה... או עכשיו, עוד דבר אפשר להסתכל עליו, להגיד שככל שאדם מתאמץ, זה שאלה כבר תורת לגבי קיום המצוות. זאת אומרת, ההפרש בין אדם שעושה מצווה בקלות או בחוסר תשומת לב, יותר נכון, לבין אדם שממש מתאמץ לקיים את המצווה כמו שצריך. לקיים אותה כמו שצריך. אז על זה נאמר לפום צער האגרה. ככל שאדם יותר מתאמץ לעשות את הדבר כמו שצריך, אז זוכה לשכר מצווה יותר גדול. זה גם, אם נסתכל על זה באופן של קדושה, זאת אומרת של עבודת השם, או של לימוד תורה, או של קיום המצוות. שחז"ל אמרו, טוב אך פעם אחת בצער, ממאה שלא בצער. זאת אומרת, שאדם עושה מאמץ מעצמו, זה הכוח הזה שהוא מכניס במצווה משלו, מעצמו, זה הכלי לקבל את האור. זה נקרא אור חוזר. ככל שאדם יותר מתאמץ ויותר יוצר תנועה משלו, זאת אומרת מאמץ שלו, אז הוא מכיל, אז הוא, יכול, יש, הוא בונה כלי לקבל את ההערה של אותו מעשה הרבה יותר גדול. ניתן דוגמה, נגיד סתם דוגמה פשוטה, שאדם הולך ברחוב ומישהו מבקש ממנו צדקה, והוא מוציא שקל מהכיס, בכלל הוא באמצע שיחת טלפון, מוציא שקל מהכיס נותן לו, טוב, אז הוא קיים מצוות צדקה. אבל לא דומה האדם הזה לאדם שהלך להתנדב במיוחד לתרום כליה למישהו שהוא לא מכיר, והלך ועבר פרוצדורות ובדיקות ופחד, ובכלל להגיע להחלטה כזאת ולממש אותה ולשכב על שולחן הניתוחים ומה לא, וכל זה כדי לתת דבר שהחיות שלו תלויה בו למישהו שהוא לא מכיר. אין בכלל ערך בין המעשה של הראשון לבין המעשה הזה, זה עולם אחר לגמרי, זה עולם בלי סוף, אין סופי יותר משמעותי מה שהשני עשה, זה בלי בשום ערך. ופה נראה לי שזה ממש מדגים את הנקודה הזאת, כאילו שהאדם ככל שהוא נותן משלו מאמץ יותר גדול, אז הכלי שהוא בונה לשכר הוא הרבה יותר גדול. יופי. זה בעצם, כנראה שזה כל המקורות של השיעור הזה. טוב, טוב, בוא נעשה בקצרה ככה, אם יש איזה שהם שאלות. נשתדל לשמור את זה קצר, כי גם השיעור הבא לדעתי הוא קצת ארוך.
אתה עובר לסיכום?
לא, הסיכום זה כבר חלק ממה שעשיתם בשיעור, אנחנו בעצם רק עוברים על המקורות.
אוקיי.
טוב.
אפשר לשאול?
כן, כן.
מה קורה במטערה שאני מחשב, עושה חשבון בין תענוג לבין מחאוב, או לבין מטרה לאמצעי, אז תמיד האמצעי יהיה יותר קטן מאשר התענוג.
לא תמיד.
בחשבון. אז איך? אם זה לא תמיד, אז מה זה יקרה?
אם האמצעי יהיה יותר קטן מהמטרה, אז אתה תעשה את זה. אבל אם האמצעי יותר גדול מהמטרה, אז לפי מה שלמדנו בחשבונאות, זה לא משתלם.
נכון, ובכל זאת, מתי זה קורה? שבכל זאת הוא יצא לדרך, שהחשבון שלו לא היה נכון.
נכון. כי הדמיון שלו אמר לו שהמטרה היא תהיה יותר גדולה.
יפה, אז מה קורה במצב כזה? מה אני מרגיש? אני מרגיש סבל?
בסוף
אכזבה?
בסוף אתה מרגיש את הסבל, בסוף אתה מרגיש את האכזבה. זה נקרא תוהה על הראשונות. אפשר להגיד שזה הביטוי שנקרא תוהה על הראשונות. שאדם עשה, ואז בסוף לא קיבל, הוא ציפה שכתוב נגיד סתם דוגמה, אני אתן דוגמה, זה קצת כואב, כן? אבל זה דוגמה של קיום תורה ומצוות, כי על זה בעצם הביטוי הזה נסוב, על העניין של תוהה על הראשונות, זה מאבד שכר כולם. כי מה הוא אומר? הוא אומר, כתוב שאדם שעוסק בתורה זוכה לכל מיני דברים, זוכה לדברים הרבה, ומשמאלה, ממינה, משמאלה עושר וכבוד. זאת אומרת, יש כל מיני תיאורים שהעוסק בתורה הוא זוכה. ואני מרגיש שאני לא זוכה, ואני לא זה, ולא קיבלתי, אני לא נהייתי עשיר, ואני לא מכבדים אותי יותר, וואלה, ואם האדם הזה אומר לעצמו, חס ושלום, אומר, וואלה, זה לא שווה, לא היה שווה את זה. לא היה שווה. זה נקרא תוהה על הראשונות. מה הפירוש? מה קורה לו? הוא היה לו איזשהו תקוות שכר מסוימת, והוא מרגיש עכשיו שעינו אותו. עינו כאילו כמו לשון של הונאה. כאילו התענה. כאילו בסוף לא קיבלתי מה שרציתי. אז אני מצטער על כל מה שנתתי, הגיעה בשביל זה. הייתי הולך ללמוד, לשחק בבורסה, או סתם דוגמה, לא משנה. כן? הנקודה היא שיש מצב שהאדם מצפה למטרה, והמטרה בעצם לא מתגשמת, לא מתקיימת. קח את זה לעולם הגשמי, אז זה קורה, זה יכול לקרות הרבה, בכל מיני מצבים. נגיד אדם
נעקץ בכסף.
מה?
אדם שנעקץ בכסף, שנגיד הוא השקיע משהו ואחר כך לקחו לו את הכל.
השקיע, נתן עבודה,
כל הדברים,
השקיע חומר ומאמץ ונכנס להוצאות, ובסוף הלקוח ברח לו.
אז איך אתה מסביר את הלוטו?
אותו דבר.
הלוטו זה לא בעיה להסביר. התקווה היא כל כך גדולה מבחינת, תגיד, ככל שהסיכוי יותר קטן, אמנם הסיכוי הוא קטן, אבל השכר שמקווה הוא כל כך גדול, כאילו, יחסית למה שאנשים רגילים להסתכר ומה שמכירים בסכומים שמכירים, אז זה נהיה פה פיתוי מאוד גדול להאמין או לדמיין או ללכת שבי אחרי הדמיון שאני יכול, שיש סיכוי שאני אזכה. ואז מה זה 18 שקל, או לא יודע כמה זה עולה, 80 שקל, כמה זה 60 שקל, 30 שקל? מה זה בשבילי דבר כזה, בשביל הסיכוי הזה שאני יכול להיות שעכשיו אני אצא לי 50 מיליון או 60 מיליון? זה כאילו הלוטו יושב בדיוק על הנקודה הזאת של מישהו בטוח יזכה, אז אני יכול גם לקוות שזה אני. ובגלל שהשכר כל כך גדול, מה אכפת לי להשקיע סכום כל כך קטן, כביכול? כביכול, אם הוא יצליח, אז הסכום הכי קטן שהוא השקיע אי פעם כדי להשיג כזה שכר גדול. אין
שום
לקבל מטרה כל כך גדולה עם סכום כזה קטן. זה אפילו בבורסות הכי, עם האופציות בינאריות וכל מיני דברים שיש בבורסה שמרוויחים הרבה כסף, זה לא כמו בלוטו. אתה משקיע כל כך מעט. אז לכן זה כן מגדיל את הגודל של הדמיון, את הגודל של האפשרות של המטרה, של התענוג המקווה, בקלות. זאת אומרת, זה רק 50 שקל. מה זה 50 שקל? אני קונה חבילות נייר, חבילת חיתולים זה יותר מ-50 שקל.
החשבון הזה נעשה בדמיון?
מה?
החשבון הזה נעשה בדמיון?
כן.
אז הכל נעשה בדמיון. ואם אני בחור...
בגלל זה יש את ה, את ה, את ה, את מה שהיה לנו שבוע שעבר, תשנא את הדמיון. מדיין, 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 תשנא את המדיינים, למה? תשנא את המדיינים.
תרור את המדיינים.
כן, לא אומרים לך, אומרים, תשנא את זה.
כן.
למה צריך לשנוא את זה? צריך לדעת למנתב את זה, נכון.
נכון, כי הדמיון זה, הכוח המדמה, רבי נחמן אומר שזה הכוח הראשון שהוא המחסום לקדושה. כי הוא מדמה לנו את העולם הזה, כמו כל תענוג שיש בעולם הזה, הדמיון יכול להכפיל אותו, הוא נותן לנו מכפלות של זה. הוא אומר, אם אני, יהיה לי ככה וככה, שזה פי 8 ממה שיש לי עכשיו, אז אני אהיה פי 8 שמח. סתם דוגמה, אחד, דמיון, אחד הסוגים של הדמיונות. אז הכוח המדמה הוא, הוא זה שגורם לנו לחשוב ככה, והתיקון של הדמיון זה לעשות חשבונו של עולם. כאילו, לראות את ה... מעבר לחיצוניות של השקר של העולם הזה שנוצר בעקבות החטא אדם הראשון, שבעצם אנחנו מדברים על כל זה, על התוצאות ש... שנוצרו אחרי חטא אדם הראשון.
אז איך אתה עובר, מפסקה 18 לפסקה 19, שב-18 אמרנו שזה חשבון של הרצון לקבל במאמר, וב-19 זה חשבונו של עולם.
כן,
אם אמרנו זה... איך אנחנו עוברים ממצב תודעתי של רצון לקבל, לעשות חשבונות של רצון לקבל, לרצון לקבל...
רק על ידי... האמת היא הפשוטה שכתובה בכל מקום, גם בחז"ל, גם בגמרא, וגם אצל בעל הסולם בכל מקום וכל פינה, שזה אמת שחשוב לדעת אותה. האמת היא שהדרך היחידה, לפי בעל הסולם ולפי חז"ל, זה על ידי קיום תורה ומצוות. כי אומר, בראתי את שערה, בראתי לו תורת תבלין. אי אפשר יהיה לעבור מהחשבונאות הפשוטה הטבעית לחשבונו של עולם בהחלטה שכלית, או סתם קיבלי. זה לא עובד ככה. עץ הרע שולט באדם, והתפקיד של התורה והמצוות זה לזכך ולפוצץ את היה. כתוב שהתורה, הלא כל דברי כאש, נאום השם, וכפתי שפוצץ סלע. חז"ל אמרו שהעץ הרע הוא דומה או לברזל או לאבן. זה שתי בחינות של עץ הרע. אז אם הוא ברזל, אז האש מפוצצת אותו. ואם הוא אבן, אז הפטיש שובר אותו לרסיסים. זה היכולת של התורה. היכולת של התורה זה לקחת את הרצון של לקבל של האדם ולשנות אותו. ובעצם לפי התורה, לפי בעל הסולם, אין אפשרות לשום דבר אחר. לכן אני קצת, לכן חשוב לי להדגיש את הנקודה הזאת לפעמים, כי אנשים חושבים שהשפעה, מה שבעל הסולם אומר השפעה, אז השפעה אפשר לנתק את זה מהתורה. כאילו, אם אני אעשה טובות לחברים שלי ואני אעשה גמילות חסדים וזה, אז זה בעצמו יהפוך אותי מרצון לקבל, לאט לאט יזכך אותי להיות לרצון יותר להשפיע. אבל האמת היא שאם זה לא יהיה לפי התורה ולא יהיה מכורח התורה, אז זה לא יעבוד וזה לא יעזור. זה דומה למי שיעשה גמילות חסדים, אז הוא ייסע לים בשבת והתחיל לחלק ארטיקים למי שנמצא שם. אז תגיד, הוא עשה גמילות חסדים, הוא זיקח את היצר הרע, הוא זיקח את הרצון לקבל לעצמו, הוא התקרב להשם יתברך, זה לא נכון. אז מה שחשוב לומר זה שבאמת שאלת איך עוברים, אז הדרך לעבור, לכאורה בלתי אפשרי לעבור. כאילו אם לא היה תורה, אי אפשר היה. אי אפשר, כי אנחנו בגובה פני השטח של העולם הזה, אי אפשר. אבל רק בזכות האפשרות שיש לנו השם יתברך, חתן לנו אור, ממרומים, שזה בעצם החוכמה שלו, זה בעצם הוראי תביקות שבריך הוא אחד, ונתן לנו יכולת להשתמש בכלים האלה, שהם הכלים שגם הנשמה שלנו מזדהה איתם והיא קשורה אליהם, כי גם הנשמת ישראל היא אחד עם התורה, אז יש לנו אפשרות להידבק מין מצא את מינו ולאט לאט לעלות, לאט לאט לשנות ולהזדכך. אבל האמת היא שבאמת זה בדיוק העניין. מה זה המושלים? המושלים ביצרם, בזכות מה? מה מדובר פה? מדובר פה על צדיקים שהתורה פעלה בהם. נעשו אליהם, נעשו, הנשמה התחילה להתגלות בהם, נעשה בהם את הטרנספורמציה, את השינוי הזה, והם כבר מושלים ביצרם. אין יותר יצר הדמיון הזה שיגיד לו שהלא טוב, ושהוא, אולי התענוג שלו נמצא בהוואי או באוכל, אצלו זה כבר לא עובד, גמרנו, הוא כבר בחשבונו של עולם. אבל באמת הדרך לעבור מפה לפה, זה מה שאנחנו בעצם רוצים להשיג בסדנה, להשיג את קודם כל את השכל הזה, להבין שזה על ידי התורה, ועל ידי גמילות חסדים ועל ידי השפעה, אבל רק מכורח התורה, מכוח התורה, ואז לבצע בפועל, שזה החלק הקשה, לדבר על זה זה מאוד מאוד קל, אבל לבצע בפועל זה החלק הקשה, זה לבצע, זה לבחור בזה, כל הזמן. ואני לא רוצה להיות נאה דורש ולא נאה מקיים, אז אני לא אעריך, אבל בסך הכל זה הדרך, כאילו, אם אנחנו רוצים ללכת בה, יש לנו את הדרך, ואנחנו משתדלים, אבל אני לא רוצה ש... אני גם כן מתמודד עם כל הדברים האלה, ועם הקושי של הרצון לקבל שהוא מוליד בנו, ואת התמודדות גם לי יש. אז אני רק אומר מה שבספרים כתוב, אני לא אומר משהו מעצמי, כאילו אני באיזה מדרגה, אני בכלל לא. בסדר?
זה בסדר גמור, אבל פה יש משהו, משהו שלא, סליחה, שאם מישהו רוצה לשאול, שיגיד, כתוב פה המושלים, מאלה המושלים, אלה המושלים ביצרם. כלומר, אם אני לא הצלחתי עדיין לעשות את החשבון הפרטי ולהבין שאני ברגע שמקבל תענוג לעצמי, זה גורם לי למוות רוחני, עוד לא הבנתי, הוא לא מדבר איתי, כי אני לא המושל כרגע. כרגע היצר הרע, היצר, הרצון לקבל שבי, מושל בי. רק שאני אגיע למצב תודעתי, שאני מגיע למסקנה, תגיד אם זה נכון, אני סתם אומר תוך כדי שאני מדבר, מצב תודעתי שהרצון לקבל מביא לי למוות רוחני, ואז אני מתחיל לעשות את התהליך של להתחיל למשול ביצר, ברצון
לקבל. נכון, אבל, נכון, אבל אין עצה, אין עצה, אלא לעסוק בתורה ומצוות בכל מקרה. גם במצב שאנחנו עדיין נמצאים לא במדרגת המושלים, מדרגת החשבונאים הרגילים, זה מה שאמרו שלא לשמה, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. חייבים להתחיל, כי אז יש לנו נוצר אצלנו קשר עם האפשרות, עם המדרגה הזאת. אחרת אין לנו בכלל קשר עם המדרגה הזאת. אז אתה צודק שאנחנו יכולים להגיד שזה לא שייך לנו, אבל זה כן שייך לנו, כי כל אחד מושל במידה מסוימת. וכל אחד יש מלחמה בין המושלים לבין החשבונאות הפשוטה. גם לאדם הפשוט, שהוא עדיין לא המושלים, אבל המושלים אומרים לו מה צריך לעשות. והשם אומר לו מה צריך לעשות. זאת אומרת, הוא יכול, ממה אנחנו לומדים? מרבותינו, ממה לומדים מהצדיקים, מה הדרך? הם אומרים לך, תשמע, אתה צריך לעשות חשבונו של עולם. אתה לא יכול לעשות את החשבון הפרטי שלך, זה לא יביא אותך לשום מקום, זה רק לבאר שחת. אז נכון שזה כאילו נראה מדרגה שהיא שייכת לצדיקים, אבל בעצם זה, אנחנו חייבים לעסוק במדרגה הזאת גם כן. וכל אחד עוסק, תראה, אם אדם פשוט כערכנו, יש דברים שהיצר רק כבר לא מושל בו. למשל, אדם שקנה מדרגת שומר שבת, אז היצר רק כבר לא דופק בו לחלל שבת, או להדליק חשמל, או לנסוע, אין לו את זה, כבר מושל ביצרו בדבר הזה, אז הוא כן שייך למדרגת המושלים במידה מסוימת, כפי ערכו.
אז אמרנו, אז קודם כל צריכה להיות הכנעה. נכון?
כן.
את צריכה קודם כל להיות הכנעה, להבין את זה. אחרי ההכנעה הזו, אני אעשה את ההבדלה. ורק אחרי ההכנעה וההבדלה, זה רק אם הבורא רוצה, הוא ייתן לי את הכוח למשול. זה נכון?
אני לא חושב שהמשילה היא מקבילה להמתקה. אני חושב שהמשילה מקבילה להכנעה. אני חושב שלהיות מושל זה ללמוד איך להיות, איך להיכנע, איך להגיע למדרגת הכנעה. לאו דווקא זה לאו דווקא קשור למדרגת המתקה, מדרגת המתקה זה יותר, משהו יותר גבוה מזה. אבל בואו תשמע, אני לא רוצה להאריך בזה, אני חושב שנוכל להתקדם. אמרת נקודה מעניינת, אבל אני חושב שסך הכל, זה מה שאמור שכל אחד יעסוק בתורה ומצוות, לא רק הצדיקים, אחרת מה עשינו בזה? הרעיון הוא שהתורה ומצוות למי היא מיועדת? גם לכל אדם, לכל אדם מישראל. לכל אדם מישראל, באשר הוא, התורה ומצוות זה הדרך לעלות במדרגות. אז אם לא נלך בדרך, אז לא נוכל לעלות במדרגות. אז גם אם אנחנו לא, ברור שלא נהיה על תכלית הגובה אם לא הלכנו בדרך. אז יש לנו כל אחד ואחד בכפי ערכו את האפשרות לעסוק בתורה, גם אם זה לא לשמע לגמרי, גם אם הוא לא לגמרי המושלים. לכן אנחנו מתאמצים כן להגיע למדרגה הזאת. על ידי שאנחנו נלך בדרך הזאת, אחרת אם אנחנו נמשיך לעשות חשבונו של הרצון לקבל, אז מה עשינו בזה? זה לא יעזור. זה לא יושיע. כאילו, זה המהלך הפשוט. אוקיי, אני רוצה לעבור לדף 38. 38, כן. בסדר? בשיעור ד'. עכשיו זה השיעור על הרגשות שנוצרים עקב הפרשנויות או עקב התקווה וכו'. היה לכם את הסדנה הזאת, זה החלק השני בעצם של הסדנה. אז הוא כותב, בתחילת המקורות, אל האישה אמר, בראשית, אל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך ועירונך, בעצב תלדי בני, ואל אישך תשוקתך ורואים שולבך. זה כותב על הפסוק הזה, רש"ר הירש, הוא כותב, מה זה עיצבון? אני חושב שכל זה בא לומר, להסביר את המושג הזה של עצב או של עיצבון. זה אומר, אין עיצבון אלא כאב רוחני או נפשי. אם מצינו עיצבון במשמעותו כאב גופני, הרי הוא מתייחס לתוצאה הניכרת ברוח ובנפש. עיצבון נגזר משורש עצב שווה עזב, שנתגוון על ידי האות צדי, שהתחלף. נמצאת משמעות עצב עזיבה בעל כורחו, פרישה שנכפתה בדרכי אלימות, הווה אומר התנזרות, ויתור. אדם חש הרגשת עצב אם נאלץ לוותר על דבר שביקש להשיג או להחזיק בו. כבר נאמר לאדם תחילה, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. דין העיצבון קבע לאדם מעמד חדש לתקופה ממושכת מאוד. עד כה לא ידע האדם ויתורים. אין יצור בעולם להוציא את האדם המכיר יסורי עיצבון. אין יצור מציג תביעות שאין יכולות לבוא על סיפוקן. בקיצור, כפי שאני מבין את זה, עיצבון, הוא טוען שעיצבון זה מציאות של אכזבה. אדם ויתר על משהו ולא השיג את התקווה שהוא רצה להשיג.
אז איך זה נאמר על לידה? כתוב בעצב תלדי בנים, מה זה? זה הדבר הכי שמח שישנו, ויש שם המון כאב.
כן, א', יש שם כאב באמת.
אבל אז איך זה יכול, יש שם כאב, כאילו, זה... אני יודעת שיש נשים עם עצב, אבל זה הדבר הכי שמח שיכול להיות.
אבל יש גם מקרים שיש תקוות וכן קורים מקרים.
אבל הם לא המקרים הנורמליים. רוב הנשים יולדות, מביאות ילד לעולם, כואב מאוד, ובאמת מפסיקים איזשהו תהליך של יצירה עם הקדוש ברוך הוא, כי אישה יוצרת בזמן הזה. אבל היא מקבלת את התוצאה הכי יפה בעולם.
אבל זה רוחני בכלל, זה לא פיזי.
בדיוק.
מה לא פיזי לכאות?
בנים זה הדרגות הרוחניות הבאות. האישה היא יולדת, האישה זה הנוקבה, רצון לקבל, היא יולדת את הבנים, את הדרגה הבאה, ויש שם הרבה עצב, כי יש התנגדות בהתחלה, וצריך להביא, כמו שאמרנו, את הכניעה, את ההכנעה. וההכנעה קשורה בעצב, כי אנחנו צריכים לעזוב את הרצון לקבל. אתה מתגבר על העצב הזה.
אני לא מבינה איך יש עצב כש... עצב זה כאב?
תני לי שנייה. קודם כל תזכרי שבפשט הפסוק הזה הוא מדבר על צער גידול בנים. הוא לא מדבר דווקא על האקט של הלידה.
צער גידול בנים? גם זה אין לי.
ברוך השם. זה נמצא מפתקה של חווה, כי זה הכללה... זה הכללה שנתקללה האישה בהכרחת אדם הראשון. זה כמו שהאדם יש לו צער של פרנסה, אז הכללה של האישה זה חס ושלום צער גידול בני. ומי שלא זכתה לזה, אז ברוך השם, אני צריכה להגיד תודה.
או שתמיד אני רואה שזה בסדר. זה לא בסדר.
זה הפשט של הפסוק, שהוא בעצם מדבר על הצער גידול בני. ויש את מה ש... מי אמרה את זה? שרית?
כן.
וזה נכון. זה יפה גם, אבל וגם יש את הבחינה שכשאדם עושה מהלך של שמבטא בתוכו קושי, שיש בו קושי, אז גם יש לו תקוות. נכון?
רגע, אני לא הבנתי איך הגעת לצער גידול בנים שכתוב תלדי.
זה בפשטות
הפשט?
הפסוק הזה מדבר על צער של בנים, בין אם זה הצער של הלידה, בין אם זה הצער של המשך הגידול והחינוך וכדומה. תחשבי בפשטות, גם הצער של הלידה, גם הצער של השנים הראשונות שהילד לא ישב.
יש כאב, זה לא, אבל למה זה נאמר צער? אני לא מרגישה צער.
כאב זה צער. כאב זה
צער. כל כאב שיש הוא צער.
את מדברת על כאב
מוצאי? אני שואלת, כאילו, איך יכול להיות כאב זה צער? כאב זה כאב וצער זה צער.
אז נילי, אני יכול להגיד לך משהו?
כן.
את מסתכלת על זה בפשט, אבל אם תסתכלי על זה בגוף אחד, ברא אותנו זכר ונקבה. הזכר הוא המשפיע, הנקבה היא המקבלת. כאן מדובר על האישה. האישה שהיא מקבלת, הטבע שלה לקבל, ומה אומר לה? בעצב תלדי בנים. היא רוצה עכשיו להשפיע. האישה שמקבלת, המהות שלה לקבל, אומרים לה עכשיו להשפיע. תתני לאחד להוציא שקל מהכיס. איזה כאב זה להוציא את השקל, כי הוא משפיע. זו האישה שבך, מוציאה, עושה את הפעולה האקטיבית לקחת צדקה, שזה לא מהטבע שלה, אבל היא רוצה לקנות טבע שלי, זה הכאב.
לא לגמרי, הבנתי.
לא, זה יפה, אז אני מסתכל גם, זה כמו ששרית אמרה, שההסתכלות פה היא יותר פנימית.
אני הולכת על הפשט, כי אני עוד לא הבנתי את הפשט, כי יש לי כאן שתי מילים שהן שונות בעיניי, והן... בהגדרה שלהם, אולי ההגדרה שלהם אצלי לא נכונה.
זה יכול להיות, כי תזכרי שהתורה כתבה את המשמעות האמיתית של המילים.
אז בוא תעזור לי להגדיר את המילה עצב.
אנחנו מתייחסים למושג
עצב כרגש. אז רק תגיד לי מה זה עצב.
אז זה מה שכתב פה בפירוש. אנחנו מתייחסים למילה עצב כרגש, ולא זו הכוונה. לא זו הכוונה. עצב זה לא רגש. עצב זה כאב וצער. זה מה שאומר.
כותב שעצב זה עזב. זה כל דבר שקשור לשווה עזב. זה מה שכתוב כאן.
כן. זה מדבר על ויתור.
אז עזב זה ויתור.
אני אתן לך סתם דוגמה. תגידי לי את, אישה שיולדת ילדים, היא לא מרגישה שהיא נותנת מקריבה המון?
שהיא מקריבה המון?
כן.
אני לא. מקריבה? מה זאת אומרת מקריבה? אני רציתי את זה.
היא מקריבה את הזמן, את היכולות שלה, את הכוחות שלה, את הגשמה שלה.
כל אישה ש... לא יודעת, אני הבאתי ילדים, לקח לי הרבה זמן, איזה כיף זה.
מה?
אני רציתי להקריב. זה לא שרציתי להקריב. אני רציתי להיות שמה.
תראי, אנחנו אנשים כרקנו, אנחנו לא יודעים, מדרגות כאלה, אנחנו לא...
אבל אישה שרוצה להביא ילד, היא רוצה להיות שמה. היא בחרה להיות שם. אז למה קורבן? אני לא הבנתי הקרבה.
קורבן. לא אמרתי קורבן.
לא הבנתי את ההקרבה. את הרצון שלה פחות להיות...
היא נותנת מהדם שלה, מהחלב שלה, מהשינה שלה, מכל ה... היא נותנת למישהו אחר. לילד. אין בזה, את לא חושבת שזה נקרא נתינה, ויתור... יש בזה
אף פעם לא הגדרתי את זה ככה, תמיד הרגשתי, יותר משהפרה רוצה להעניק, יותר משהתינוק רוצה להעניק, הפרה רוצה, מה המשפט הזה, יותר משהפרה רוצה, יותר משהתינוק רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. כל הדברים האלה באים באופן טבעי שהיא תרצה לעשות את זה, לפחות אצלי. לא הרגשתי לרגע איזושהי, כאילו, דבר כזה, ועדיין יש לי... בוא נרד רגע למילים, כי המילים עצמם יכול להיות שההגדרה שלי אצלם היא לא נכונה. ואז אני צריכה לשנות את ההגדרה.
אני לא רוצה להתעכב על זה. בוא נעשה, תעשי השתדלות למצוא את המפרשים על הפסוק הזה,
okay.
אם את יכולה, ותתני לנו שבוע הבא סקירה על כל הנושא הזה של על הפסוק הזה, ואז אנחנו יכולות שניישב את השאלה מבחינת גם המילים וההבנה הפשוטה, ואז נראה איך זה מתחבר גם למהלך של ההסבר היותר עמוק. וזה מעניין אותי, זה חשוב באמת, כי יכול להיות שגם לי חסר פה היכולת לקשר את זה כרגע ברמה של הרובד של הפשוט ושל המילה, העצב. בוא נגיד שאם יש לך זמן וזה ותוכלי, אז תעשי לנו סקירה של הפירוש של הפסוק הזה בצורה כמה שאפשר. בסדר?
כן. בסדר, גם הוא.
יכול להיות שזה ייתן לנו באמת הבנה על כל למפרע על מה שאנחנו לומדים פה עכשיו. אני חושב שמה שהרש"ר הירש כותב, שהאדם הרי התקלל בעיצבון, האישה התקללה בעצב תלדי בנים, והאדם התקלל בצבון תוכלנה. זה לגבי עבודת האדמה, עבודת הפרנסה, עבודת השגת השפע, שזה רק על ידי יגיעה. מה כתוב אצל האדם? כתוב שאתה תעבוד ויצמח לך קוץ ודרדר. זה לא כתוב באדם, זה כתוב בכללות. כאילו מה תכלית העצב הכי גדולה שיש לאדם? זה שהוא מתאמץ ומשקיע מאמץ במשהו ולא יוצא מזה כלום, או שלא יוצא מזה התועלת שהוא רצה. אז גם שם אני אמר המילה עצב. אני חושב שזה מה שזה בא לומר. הוא שואל, יואל שואל בשאלה, הוא שואל מה המאפיין העיקרי של רגש העצב לפי הפירוש הזה, ואיך הדבר קשור לרצון לקבל. לכאורה לפי הפירוש הזה, כשאדם נאלץ לוותר על הרצון לקבל שלו, לוותר על משהו שהוא רצה, אז נקשר בזה עצב. האמת שאנחנו יכולים להזדהות עם זה בקלות. כשאדם צריך לוותר, אדם יודע שיש משהו שהוא צריך לוותר עליו. נגיד, סתם דוגמה, אדם שרוצה, הוא מרגיש שהוא צריך לעשות דיאטה. אבל יש לו ממש, יכול להיות לו, ממש עצב על זה שהוא לא יוכל לשתות יותר, לאכול יותר, הוא צריך להגביל את עצמו בלאכול איזשהו מאכל שהוא אוהב, ולאכול, יש כאלה שאוהבים מתוק, יש כאלה שאוהבים לשתות עם סוכר, משקאות. זה יכול להגיע למצב להרגשה שאדם יכול ממש, ממש להרגיש שהוא מוותר, הוא כאילו, זה עושה לו ממש ממש צער, הוויתור הזה. רק עצם המחשבה על זה יכולה להביא לאדם צער. אני חושב שזה הנקודה של להבין שהעבודה אחרי חטא אדם הראשון כרוך בה דין עצב. דהיינו, כרוך בה מציאות של לעבוד נגד הרצון לקבל, וזה יוצר לנו קושי. ברשותכם, אני רוצה להמשיך לראות את ההמשך, כי פה יש גם מקורות שהן להעמקה, זה די הרבה. לא שאנחנו חייבים כאילו, אבל יש עניין שאנחנו כאן נשתדל להשיג את להקיף את הדברים. אז אני רוצה רק זה בסדר שנמשיך?
כן, לי זה בסדר.
אוקיי.
גם לי זה בסדר.
אומר במסכת מכות דף כף דלת עמוד ב', וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יושב ורבי עקיבא, שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שהיה יוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, והזר הקרב יומת, עכשיו נתקיים בו, על הר ציון ששמם, שועלים ילכו בו, ולא נבכה? אמר להם, וכך אני משחק. תכתיב, ועיד על ידים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן ברכיהו. וכי מה העניין אוריה אצל זכריה, והלא אוריה מקדש ראשון וזכריה מקדש שני, אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב, לכן בגללכן ציון שדה תחרש וירושלים עין תהיה, והר הבית לבמות יער. בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירש שלא תתקיים נבואתו של זכריה, ועכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, ובלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. זה הדף האחרון של מסכת מכות. אומר, בעצם, יש פה מציאות של מקרה אחד, אם הגיעו החכמים להר הצופים, זה נקודה שרואים בה את הר הבית, ועל פי ההלכה צריך לקרוע. קראו בגדיהם, כי זה ההלכה, הרואה מקום המקדש בחורבנו, צריך לקרוע, וראו את השועל, וראו שזה כל הר הבית הוא חרוש, ואין שם לא מזבח ולא עזרה ולא כהנים ולא ישראלים ולא שום דבר, ופשוט הכאב הוא היה כל כך גדול לראות את ההפרש העצום שיש בין בית מקדש לבין המצב שהם ראו אותו שם. שזה גרם להם כזה צער שהם בכו. ורבי עקיבא ראה בדיוק את אותו דבר, את אותה תמונה, הוא גם כן קרא את הבגד, והיה שמח. היה כאן לדמיין את זה, איך הוא באמת היה צוחק כשהוא ראה את זה, או שהוא באמת היה, או שהוא רק היה ביטוי כזה של הגמרא שהוא היה שמח, הכוונה שהוא לא בכה, זה אני לא יודע. אבל...
כתוב משחק.
כן, לא, בפשטות, אבל כן. לא, הציור הזה שהוא להיות בכזאת מדרגה שהוא ראה את התשועה כאילו הגדולה שכבר נראית לו מול העיניים, כאילו, מה הוא מסביר? אומר להם, זה שהתקיים הנבואה של החורבן, רק אומר לי, כיוון שיש היקש בין הנבואה של החורבן לנבואה של האחרית הימים של הגאולה, אז זה רק מוכיח לי את האמיתות של הנבואה של עתיד לבוא, וזה כבר מבחינתי זה כמו שזה כבר קרה. בגלל זה אני כל כך שמח. תחשו את זה לפני 2,000 שנה. אבל הוא ראה את זה בצורה הכי ברורה. אז יצא לנו פה שיש פה מקרה אחד, ופירושים שונים לגמרי, שמוציאים תוצאה נפשית שונה לגמרי. הם בוכים והוא משחק. אז אומר ככה, יש פה שאלות של יואל, אני מניח שאתם כבר עברתם, בעצם לא יודע אם עברתם על זה, זה חלק מהמקורות.
הנה, אתה כבר ענית על חלק מהם.
אה?
ענית על חלק מהם.
כן,
מה האירוע המחולל?
אירוע מחולל והפרשנות, בדיוק, זה השאלות, כן. זאת אומרת, אז רבי עקיבא, אז הם ראו את אותו אירוע, שזה הבית בחורבנו, והפרשנות הייתה שונה. והתוצאה הנפשית הייתה שונה, לגמרי, הפוכה. זה מעניין, כאילו זו בדיוק אותה תמונה, תוצאה נפשית הפוכה לגמרי. זה בלי קשר גם להסתכלות היותר עמוקה, שבכלל כמה זה עמוק לראות את הפרשנות של רבי עקיבא, זה לא פרשנות כבר, זה הפשט. זה מה שיפה פה. הפשט שרבי עקיבא זה לא מסתיר לו, זה לא מסתיר לו את המציאות האמיתית. את הטוב הסופי או הנצחי שיש מגולם בתמונה הזאת, בתמונה של החורבן. שזה בכלל לפני עצמו, זה כאילו דבר לא נתפס.
אני לא יודעת, אבל אני אשאל. נראה לי כאילו מי שהיה איתו, הוא רואה את מה שיש מול העיניים. ורבי עקיבא כאילו רואה לא אחד אחרי השני, דבר אחרי דבר, אלא רואה כאילו נמצא מעל.
כן.
כאילו נמצא הוא נמצא בדרגה אחרת מהם.
זה גמרי, נכון. זה מה שבאמת מפליא פה. המדרגה היא מפליאה. כאילו אם תסתכלו, תחשבו על זה מבחינה ריאלית, אם אנחנו היינו שם. אז אם היינו שם, אם אנחנו פה היום, בדיוק היום אשתי אמרה לי על זה, היום בדיוק על כל הנושא של יש שערה שלמה עם הר הבית, עם כל מיני גלאי מתכות, ואני לא יודע כמה אתם מעורים בסיפור הזה, אבל זה סיפור כאילו שאם אתם מסתכל עליו בעיניים חיצוניות ובעיניים שצמודות לזמן הזה של כאן ועכשיו, זה מרתיח את האדם, זה כאילו נוראי. זה כל כך, זה פשוט משהו, פשוט נוראי, זה ממש לראות חורבן מול העיניים, כאילו. ובדיוק אשתי היום אומרת לי, מה אתה מתעצבן, מה אתה זה, אתה יודע שהכל בהשגחה, אתה יודע שהשם מוביל את הדברים ככה, מה אתה נתקע, כאילו, על הכאן ועל הרגע הזה, כאילו. וזה בדיוק מה שפה, במעשה של רבי עקיבא וחכמים, זה ממש דומה, כאילו, עכשיו שאני חושב על זה. רבי עקיבא בקלות יכול היה להיות בוכה עד עמקי נשמתו, כאילו כשהוא רואה את המצב של החורבן, ותחשבי שזה אנשים שידעו מה זה בית המקדש.
כן.
אני לא יודע אם הם היו בדור, רבי עקיבא לא היה בדור שהמקדש היה בנוי, אבל הם היו מאוד קרובים לזה.
אני חשבתי דווקא, סתם אני אגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שהקדוש ברוך הוא יש המון חוש הומור בקשר להר הבית, הם יושבים בחוץ ומתפללים.
כן, לא, אבל כל
ההתנהלות של
אבל כל ההתנהלות הזאת שהייתה שם סביב כל לא משנה, זה עניינים של אקטואליה, זה לא, גם זה
לא, אני רק אומרת שזה היה נראה לי, אני לא רואה כמעט, אבל ראיתי כמה תמונות ואז אמרתי, זה פשוט עם המון חוש הומור.
נועם,
אפשר לשאול שאלה?
כן, כן, בבקשה. מי זה? רק?
אז
מי
זה? יוסף.
יוסף, שלום עליך.
שלום. אז העצב שלהם, הם פשוט ויתרו על הרצון לקבל את הקדושה בעצם שהיה בית המקדש, זה היה העצב שלהם.
של חכמים?
כן, כאילו, למה הם היו עצבים לפי מה שקראנו כאן המקור למעלה? כאילו משהו עזב אותם בדרך של אלימות וכפייה, הם פשוט... היה תענוג בבית מקדש
שקרו עליהם
והוא עזב.
נכון, אבל בדיוק, נכון, אבל זה הפרשנות שלהם. זה איך שהם חושבים את זה.
כן.
כן, כן.
אבל העצב זה הסיבה שאמרתי בעצם, זה
ה... העצב זה תוצאה, זה תוצאה של הפרשנות. זה תוצאה של הפרשנות שלהם. הם ראו כביכול את התמונה בצורה כאילו של כאן ועכשיו, בצורה חלקית. נסכים שבכלל במציאות של השם יתברך שברא את העולם, אז להסתכל רק על חלון זמן מסוים ולהגיד, להקיש ולהעריך את כל המציאות כולה לפי הרגע הזה, זה לא רציני, כאילו. זה לא... זה כמו לקחת תמונה אחת מכל ה-6,000 שנה של העולם הזה, ותמונה נגיד מאוד מאוד קשה, ולהגיד, זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא. כאילו זה להסתכל על דבר אחד, על רגע אחד, ולהגיד שזה חזות הכל, זה בוודאי שזה לא... אבל חכמים, אנחנו ניתן להם קרדיט שהם לא במקום כזה... זה לא מקום כזה, אלא שהם, אני חושב שההסתכלות נגעה, כן, היא נגעה, היא הייתה יותר נפעלת מההווה מאשר מהעתיד. ואצל רבי עקיבא, יותר קרוב למה שהשם יתברך, היה הווה ויהיה, ואין אצלו זמן, כאילו אצל רבי עקיבא הוא מעל הזמן כזה בדיבור הזה, בנקודה הזאת. אז בעצם הפרשנות שלו היא אחרת לגמרי.
זה קצת מדומה. יכול להיות שלא היה את הכוח המדמה ממשי הזה, לראות את העתיד בהווה.
כן, זה תיקון שלם של הכוח המדמה.
כן, ואז בחשבון הזה הוא פירש את זה אחרת, לעומת החכמים, למרות כל הדאגה הגבוהה שלהם, שהם כאילו לא ראו את זה, היה להם קשה מאוד לקבל את זה. סבל המיידי היה הרבה יותר גדול, זה משהו עתידי.
זה גם ההבדל, זה גם אפשר להגיד שזה אחד הביטויים של מה שנקרא מוכין דגדלות ומוכין דקטנות. כאילו זה, גם לחכמים הגדולים ביותר וגם לצדיקים יש מציאות של מוכין דקטנות. שהם רואים את יש להם צער ממה שמתרחש עכשיו. אבל זה רבי עקיבא, כאילו פה יש לו גדלות, כאילו במקום שהוא מעל זה לגמרי. זה בא להורות לנו שמול כל סיטואציה, מה זה בעצם הסיטואציה שהם התקלו? זה הסיטואציה הכי גרועה שיכולה להיות. כן? זה שלא, זה הכי, זה כאילו הציור הכי, הכי גרוע שיכול להיות. זה כאילו התגשמות כל הנבואות של החורבן, ורואים את זה מול העיניים, ואת הכללות הכי גדולות שהיו על עם ישראל, רואים את זה מול העיניים. ומול התמונה הזאתי, אז כאילו, אז להיות בפרשנות של גדלות, זה מלמד אותנו שאם אנחנו משנים את הפרשנות שלנו להסתכלות של מעל, אז כל הנפש שלנו היא תקבל את זה אחרת לגמרי. כאילו התנועה הנפשית שלנו תהיה חיובית. זה נורא קיצוני פה, כאילו, תחשבו על זה בצורה ריאלית, זה ממש קיצוני, כאילו מה שרואים פה, שהם רבי עקיבא מבסוט, מאושר.
נועם, יש לי עוד איזה חידושון קטן, אבל מאוד יפה, כי הר הצופים, זה גם קשור למה שאמרנו, זה צופים לישון החכמים שצופים כרגע בהווה, לעומת רבי עקיבא שיש לו את הציפייה לעתיד.
כן.
זה כאילו הר הצופים. אה?
יפה מאוד. חזק, כן, יפה מאוד. באמת יפה.
רגע, נועם, שאלה לי אליך, אפשר עוד שאלה אחת?
כן.
מכל ארבעת השאלות וכל המקטע הזה שקראנו, מה המסקנה שלנו כדי לבטא את הרגש ברצון הטבעי? כלומר, אני אגיד לך, לא, אני רוצה להגיד לך, אם אני כדי להרגיש, הרי כל עבודת האדם זה עבודת הלב, והלב הוא המרגיש. האם הרגשות עצמם, כדי שתהיה לי עבודת הלב, אני צריך להרגיש. כדי שלא יקעה אותי הדמיון, אז החכמים ראו חצי תמונה, ישבו את התמונה הזו על הלב, הם הרגישו משהו לא נכון, לעומת רבי עקיבא, שראה את כל התמונה, ואז הוא הרגיש את זה נכון, ואז הוא סמר והם בחרו. זה נכון ההסתכלות הזו?
אני חשבתי יותר פשוט, שבעצם הרגש שנוצר הוא תוצאה. שים לב, קודם כל הלב זה, נכון שהלב מרגיש, אבל כשאנחנו מבטאים את עבודת הלב, זה נכון שלפעמים אנחנו מסתכלים, בעיקר בחסידות, ובעיקר מתייחסים ללב באמת כאילו בנקודה של ושבותי לב אבך, זה גם עד כדי כך שגם נרגיש, ממש נרגיש, אבל בפשטות, הלב בעבודת השם, בפרט בתורה של בעל הסולם, הוא לא נקודת הרגש זה העיקר, אלא הלב זה משכן הרצונות. אז יוצא שמה שהלב רוצה, הרי הלב גם רוצה, הוא לא רק מרגיש. הלב הוא גם רוצה, ובעיקר הלב רוצה. זאת אומרת, משכן הרצונות זה בלב. מה כשאומרים, כשמתכוונים הלב, בדרך כלל זה על הנושא של הרצון. אז בעצם יוצא שמה שהלב רוצה, אז הוא בעצם יגרום לנו לייחל. זה בעצם, זה מה שלמדנו, לא יודע אם זה שיעור הראשון או השני, שהאדם הוא בעצם מונח ברשות ליבו. זה מה שנקרא רשעים הם ברשות ליבם. הלב רוצה משהו, וכל הכלים, כל המחשבות, כל המעשים והדיבורים, הכל כדי להשיג את הרצון של הלב. עכשיו, אם אנחנו מדברים על האדם הלא מפותח, אז הוא רוצה איזשהו, יש לו איזה ציור דמיוני שהוא רוצה אותו, ואנחנו כולנו, כל השאר המערכת היא רשומה להשיג את זה, ואם זה לא מתממש, אז אנחנו מרגישים באותו הלב, זה אותו הלב, אותו הלב שרצה את אותו דבר, אנחנו מרגישים בו עכשיו ברגש, הרגשה של אכזבה, של תסכול, של עצב, של כעס, איך רציתי ולא הצלחתי, או שרציתי וקיוויתי לקבל משהו ולא קיבלתי. אז יצא, מה יוצא? שרגש זה תוצאה בלב.
בדיוק.
זה לא אפיון כאילו של מקור התנועה של הלב. מקור התנועה של הלב זה רצון. אז רגש זה תוצאה. מה עומד באמצע? אז עומד קודם כל בתחילה איזה רצון יש. באמצע עומד הנושא של בעצם של הכיווי, שמאותו דבר שאני אעשה, אני אשיג את הרצון. וזה על ידי מה? על ידי כוח הדמיון. כוח הדמיון הוא מצייר לי שאני אוכל להשיג את זה, אם אני אלך לקנות שווארמה, אז אני אקבל את ההרגשה הטובה הזאת שאני משתוקק אליה. ואז זה כוח הדמיון נכנס לפעולה, אני מוכן להוציא 50 שקל מהכיס וללכת בחום, ולעמוד בתור, בליד המכוניות עם כל הריח שיש ברחוב, ולקנות את השווארמה, ואתה אוכל, ובסוף בכלל לא היה טעים, והיה יבש, והיה לא טעים, ולא יש לך צרבת. בסוף. ואז מה קורה? אני אומר, בוא נעזור לה, שווה בכלל, לא נהניתי כמו שרציתי, למה הלכתי, חבל על הכסף, אלף תסכולים, וכל זה תוצאה של הרגש, שעל ידי האפשרות, על ידי הדמיון, הצליח להניע את כלי המעשה לכיוון התוצאה, התוצאה לא הייתה כמו שהוא ציפה, ואז נוצר רגש שלילי. בסדר, עד עכשיו זה מובן או שזה בולבל?
חזק מאוד.
נכון, זה מהלך מובן.
כן, כן, חזק מאוד, חזק מאוד.
אז אני אומר, אז כאילו, אז יש פה איזשהו, הנקודת המפתח היא איך אני תופס. יותר נכון, נקודת המפתח זה צורת, זה מה אני בעצם רוצה להשיג, אבל יש לנו יכולת לשלוט על ידי השכל, בגלל שאנחנו, יש לנו כאילו, נגיד, השם יתברך נותן לנו בתורה, אומר לנו, תקשיבו, זה טוב, לא מה שהלב שלך אומר, לא מה שהלב שלך מתאווה אליו, אלא מה שאני אומר לך זה טוב. עכשיו יש לנו אפשרות, כאילו נכנסת לנו אפשרות לעשות, להכניס עוד כמו עוד פרמטר למשוואה. זה כמו מפקח, כאילו פתאום יש עכשיו מעל הלב יש שכל. זה מה שהחז"ל אמרו, שרשעים ברשות ליבם וצדיקים ליבם ברשותם, או שבחב"ד זה נקרא שכל שליט על הלב. ואז יוצר מצב שמה שהלב אומר זה לא המילה האחרונה, וממילא התוצאה של הרגש היא לא תהיה לפי מה שהלב, אתה מבין? זה כאילו מנטרל את המנגנון הזה. זה כאילו יש לנו אפשרות לנטרל את המנגנון הזה על ידי ההסתכלות שונה. הסתכלות שונה.
ואז אתה מסתכל את זה עוד פעם, אם אתה מסתכל דרך השכל?
כביכול, אם אנחנו, יש לנו את השכל, אני לא מתכוון שכל חיצוני, אני מתכוון שיש לנו, זה מה שהוא קורא בהמשך דעת, נקודת ההשקפה שלנו היא לא תמונה במה טוב, מה יהיה לי תענוג יותר גדול ומה יהיה לי תענוג יותר קטן. כאילו זה הופך להיות כבר, זה לא המשוואה. אלא המשוואה היא כאילו אומרת, תשמע, כאילו מעל הלב יש עכשיו איזשהו גורם שהוא קובע. אומר ללב, תשמע, יופי שאתה מתאווה לאכול שווארמה והכל, אבל אין לנו שווארמה ברחוב שבהכשר שזה, ואנחנו לא נאכל שווארמה עם הכשרים מפוקפקים. ובכלל, זה לא רצוי ולא ראוי ללכת עכשיו לאכול שווארמה בתשעת הימים. זה השכל אומר, כי השכל, מה השכל? הכוונה, הדעת שהתורה נותנת באדם. ואז ממילא לא יהיה גם אכזבה, האדם כאילו מלמד עצמו להתנתק מהמנגנון הזה. מהמנגנון המעגל הזה של המנגנון הזה שמעורר הרצון לקבל של האדם. איך הגענו לזה? עכשיו לגבי הסיפור של חכמים ורבי עקיבא, אני חושב שפה הנקודה העיקרית זה שבעצם הפרשנות שלהם לאותו אירוע היא שונה. בוא נגיד, לא נגיד מאיזה סיבות, כי אנחנו רוצים גם לעשות דירוג בין החכמים. אבל יש פה פרשנות שהיא שונה. הרבה פעמים יש מצב שאדם יודע, יש לו כאילו השגה או איזושהי ידיעה מאוד ברורה לגבי משהו, ואז הפרשנות שלו תהיה לגמרי שונה לגבי כל הסיטואציה שהוא נמצא. זאת אומרת, אם יש נגיד קבוצה של ילדים בבית ספר, שכולם תפסו איזה ילד אחד שהוא קצת כזה בחוץ, קצת בצד, שהוא קצת משקפיים וזה, וכולם צוחקים עליו. וכולם נהנים, הם נהנים, צוחקים עליו ונהנים, עשו ממנו צחוק ומקניטים אותו והם מבסוטים וצוחקים אחד עם השני. יכול להיות שם אחד בצד שגם לא יש נטייה להתעלל באיזה מישהו שהוא חלש ממנו וככה להפיק איזה הנאה, והוא מבין את זה שהם נהנים וגם, אבל יש לו הבנה ברורה, כי יש לו חינוך מהבית, שהדבר שהם עושים פסול לגמרי, פסול. זה פשוט רצח, כאילו, הם כמו עושים לילד הזה עוול נוראי. אז אותו ילד שמסתכל מהצד, שיש לו איזשהו דבר, יש לו איזשהו כוח נוסף, איזושהי השגה בנפש, שזה נקרא דעת, אז הוא כבר אין אצלו בכלל תאה ואמינה להיכנס איתם, להיות איתם בצחוקים ולהקנית את השם. בכלל לא, הוא לא נכנס בו אחד בתוך המשחק הזה. ברור לו מה הוא רואה, הוא רואה דבר לא טוב. למרות שהם נהנים והם מבסוטים אחד מהשני וצוחקים והכל, הוא בעצמו, הילד הזה שמסתכל מבחוץ על הסיטואציה ועל הילד המסכן שצוחקים עליו, ברור לו שכל הסיטואציה הזאת היא פסולה מעיקרה. אז הוא גם לא חווה לא את התענוג שלהם ולא את הביזיון של זאת אומרת, הוא לא, הרי הם גם כן אחר כך יכול להיות שמצטערו על זה. אני, למשל, יכול להיות בגיל יותר מבוגר הם הבינו שהם עשו עוול גדול. אז הם הרגישו צער גדול על מה שהם עשו. הוא לא מונח שם בכלל. אותו הילד, שבסך הכל יש לו איזשהו דבר אחד שונה, שהדעת שלו היא קצת יותר גדולה, הוא מבין שמה שהם עושים הוא דבר פסול, מבחינת האמת, לא מבחינת ה... יש לו גם כן משובת ילדים, הוא גם רוצה לצחוק, הוא גם היה שמח ונהנה. ובגלל שיש לו את הידיעה הזאת, אז ברור לו שמה שהם עושים הוא לא תקין, זה לא בסדר. אז הוא כבר לא נמצא, הרצון שלו כבר לא נמצא שם, הוא משך את הרצון שלו משם. אתם מבינים מה התכוון? אתם מבינים?
כן, אנחנו איתך.
אז בעצם כאילו, זו אותה סיטואציה, אבל דעת אחרת. וזה מה שמשנה. כאילו, זה מבחין שם בין צדיק לבין רשע, בין ילד רע לילד שהוא טוב. לילד שאחרי זה, כאילו, זה ילד שגדל בעקבות הסיטואציה. שגילם פה משהו עליון יותר. או מה שנקרא גדלות. יש בו גדלות יותר מאשר הילדים האחרים. וזו אותה סיטואציה. זאת אומרת, אם לא היה לו דעת, אז הוא היה יכול לפרש את זה כהזדמנות לעשות צחוק ממישהו אחר ולרכב על הגל של החברים ושל לצחוק וליהנות מכלונו של השני. אז זו דוגמה, אני חושב, של מציאות שהדעת היא זו שעושה את ההבדל. אני ממשיך. אנחנו כבר ממש בסוף שם. עכשיו 10:30? שעוד לא.
כן.
כבר?
טוב, יש עוד שעה נועם.
מה?
יש עוד שעה.
עוד שעה. טוב, אתם רוצים שנמשיך עד שתי דקות, רק נקרא את המקור הבא, לפחות?
כן, כן, לפחות.
זה די פשוט, רק בשביל שקצת עוד דברי תורה. ואית בזוהר הקדוש, שקדושת נייחה של שבת פועל להעשיר...
לא, למטה, למטה, תפסת, למטה, ב-38-25, רבי צדוק הכהן מלובלין, ואז הוא ממשיך למעלה.
כן, רבי צדוק הכהן מלובלין, כן, פרי צדיק בראשית פרשת וישב. ואית בזוהר הקדוש, שקדושת נייחה של שבת פועל להסיר העצב והרוגז, כמה דעת אמר, ביום מניח השם לאוכה מעוצדך ומרוגזך. ודרש על השבת שהוא יום הניח, יום, ש, ש, יום הניח, כאילו ביום הניח השם לך, בישעיהו, אז אומר, זה יום שבת. ועניין עיצבון משמעו על דאגה מדבר שעבר. כמו שנאמר, נעצב המלך על בנו, וכדומה, במקרא. ועניין רוגז הוא מה שמפחד האדם וחרד מדבר העתיד לבוא עליו, כמו שנאמר, שימעו עמים מרגזון, שמעו עמים מרגזון. והנה קדושת שבת כבריאתו של עולם היה, להופיע ולתקן את ששת ימי המעשה שעברו, כמו שנאמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד וגו. והיכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה בעבר, אשר עשה בעבר. היינו שהופיע קדושת השבת לתקן כל המעשים שעברו בששת ימי המעשה, שיהיו טוב מאוד. וזהו בחינת הנייך מעוצבך. והיינו שבכל שבת נמצא קדושה זו לתקן העצב מכל מה שאירה בכל ששת ימי המעשה שעברו. ואצל אדם הראשון היה השבת קודם ימי המעשה, לא אחרי, כי מיד נכנס לשבת, כדי שהשבת יופיע בקדושתו על ששת ימי המעשה הבאים. הרי האדם נברא ביום שישי, לא ביום ראשון. אז הוא נברא ביום שישי בערב שבת ומיד נכנס לשבת. אז הוא אומר שזה כדי שיופיע השבת בקדושתו על ששת ימי המעשה הבאים. וזהו להניח מרוגזך. אמרנו ביום הניח לך מעוצבך ומרוגזך. אז זה אומר שתי בחינות. הבחינה אחת זה על מה שעבר, הבחינה השנייה זה על השבוע הבא. זהו להניח מרוגזך, שמזה נמצא בכל שבת הכוח להופיע קדושה לימי המעשה שאחריו, להינצל מפחד ורוגז. אז זה מדבר קצת יותר על העניין הזה החלק הזה של השיעור שדיבר על התקווה, כשהוא דיבר על כשאדם יש לו תקווה שיהיה לו תענוג יותר גדול, אז הוא מפתח תקווה, שהוא חושב שבעתיד התענוג יהיה יותר קטן, אז יש לו מזה פחד. זאת אומרת, זה קשור לדמיון עתידי. אז מה שהמקור הזה מדבר, אומר שבנושא של שבת, יש גם את הבחינה של לתקן את מה שהיה, זה מבחינת העצב, וגם להשפיע קדושה וטובה על מה שיהיה, על העתיד, על השבוע של ההבא. יואל שואל פה, שהוא שואל, מה בעיני הרב ההבדל העיקרי בין עצב לפחד? אז פה המקור של הרבי, הרב צדוק הכהן, זה שבעצם עצב זה על דבר שעבר,
פחד זה דמיון לעתיד.
פחד, בדיוק. פחד זה כאילו דמיון שלעתיד יהיה משהו גרוע. זה פחד. הרי פחד לא פוחדים על מה שהיה. אי אפשר לפחוד על מה שהיה. אפשר לפחד רק על מה שאדם מדמיין שיהיה. זה הנקודה פה. פה הנקודה של השבת כביכול היא לא כל כך, זה לא העיקר של למרות שהמאמר עצמו הוא יפה, אבל זה לא העיקר של העניין. מה שדיברתם בשיעור הרבה על הדבר הזה של התקווה לשכר, מולידה ציפייה ותקווה, ומציאות העתידית שעתידה להיות פחות טובה, אז היא מולידה פחד. וכן גם להפך, על מה שעבר, שהיה תקווה לדבר טוב ואז לא התבצע, אז נהיה אכזבה, והיה תקווה לדבר רע ולא התבצע, נהייתה הפתעה ושמחה. כאילו חשבת שיהיה רע, ובסוף היה טוב. אז זה רגע של הפתעה, רגע של שמחה שהוא לא צפוי. זה פחות או יותר המהלך לגבי זה. עכשיו נראה לי שמבחינת הזמן, אנחנו קצת, בטח שלא נוכל להיכנס למליצה של החרש והמסדיר, שזה מאוד עמוק. אתם יודעים, מכירים את זה? זה פירוש של המלבים על שיר השירים. זה בתחילת שיר השירים מופיע במלבים. זה מאמר ארוך. בסדר, אנחנו לא רוצים ככה למשוך בתחתים עייפים. בעזרת השם, פעם הבאה אנחנו נשתדל ככה להקיף יותר.
תודה רבה, נועם.
תודה רבה.
יפעת, יפעת, כמה שיותר מהר להעלות את השיעור.
תודה.
תודה רבה, נועם. ביי, לילה טוב.
תודה רבה, לילה טוב.